בשער הספר ממש. ממש בשער הספר, הלימוד של היום הראשון הוא של שער הספר, של ההסכמות לספר. קודם כל של שער הספר, מפני ש... אנחנו יודעים שהאדמו"ר הזקן עצמו כתב את הפתיחה, את השער. השער הכוונה היא לשורות הראשונות. יש לפניכם את שער הספר, בסדר? מתחילים. שעה טובה. ספר ליקוטי אמרים. חלק ראשון. הנקרא בשם ספר של בינוניים. מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים, קדושי עליון, נשמתם עדן, מיוסד על פסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו, לבאר היטב, איך הוא קרוב מאוד, בדרך ארוכה וקצרה, לעזרת השם יתברך. עד כאן. השורות הבאות זה כמובן תוספת שכבר נתאספה אחר כך. כתוב שם ונתוסף בו איגרת התשובה. אחרי שהספר יצא ליקוטי אמרים, אנחנו נחזור מיד ונדבר על זה, נתווסף פה איגרת התשובה מאדמו"ר נשמתו עדן, כלומר מדובר כבר אחרי פטירתו של האדמו"ר הזקן, בדרך ארוכה וקצורה כולל כל ענייני התשובה, גם איגרת הקודש אשר כתב בכתב ידו הקדושה ולשונו הטהור, כל אלה חוברו יחדיו תמים מלמעלה וכו' וכו'. זה כבר כמובן אחרי פטירתו, לא לשון האדמו"ר הזקן עצמו. אדמו"ר הזקן מוציא את ספר התניא בעילום שם. הוא יוצא בעילום שם, וכמובן גם מטעמים של צניעות, אבל אנחנו נראה בהמשך שיש גם הרבה מאוד סיבות שקשורות לעצם המתח של גילוי החסידות וגילויי ענייני החסידות. וההתנגדות הגדולה לחסידות, וכאן הבשורה הגדולה של ספר של בינוניים. זה בעצם פעם ראשונה, ומהבחינה הזאת זה כמעט הדבר המרכזי, אין דומה לו, שלא נאמרים אמרות יסודיות בלבד, סביב פרשות השבוע, סביב הגיגים, סביב רעיונות, סביב איזה שערות אדירות שנאמרות, אלא מופיע ספר שיטתי. במגמה מאוד 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 ברורה וקשה, להציע שיטה, לבאר היטב בדרך ארוכה וקצרה, איך הוא קרוב מאוד אליך הדבר. עוד מעט נדבר על הפרטים. אבל יש כאן שיטה, מבנה נפשי, מבנה שצריך לתת תשובות מסודרות מאוד מאוד מאוד, ובזה החידוש הראשון של הספר. בעצם היא אותו ספר. הוא מופיע באמת בעילום שם, בתחילת הדברים, ואנחנו נראה בהקדמתו של האדמו"ר הזקן עצמה, שניכנס אליה בעזרת השם מחר, כמה הוא התלבט וכמה הוא מתקשה עם עצמו בעצם העניין של להחליט לכתוב. זה דברים שהוא רוצה לדבר עליהם על פה. הוא מגיע למסקנה שחייבים לכתוב אותה. אנחנו נדבר על כל זה בהמשך, תוך כדי ההסכמות, ההקדמה של הבנים וההקדמה של המחבר עצמו, של האדמו"ר הזקן. המעבר מהאמירה אל הכתיבה וניסיון ליצירת שיטה. ובינתיים במה שיש לפנינו כבר פה. ספר ליקוטי אמרים. על פי השאיפה של הפתיחה, מדובר פה בכלל לא בחיבור, אלא בליקוט. עכשיו גם פה כמובן שכל מי שראה את התניה כבר עברנו עליו, יודע שהדבר הראשון פה זה המון ענווה, הכל מלוקט, זה לא אני. ברור לנו שגם שעל הכל יש יסודות והררי קודש, יש כאן הרבה מעבר לליקוטים. יש כאן דרך ושיטה וכיוון. ממני לעניות דעתי שבכל זאת, באמירה ליקוטי אמרים, יש כאן לא רק ענווה. כל עוד פה מחושבת. מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים. חשוב מאוד לתניה להגיד שיש כאן אומנם דרך שנראית חדשה מאוד, אבל היא כל כולה ליקוטים. ותפקידו הוא תפקידו של הלוקט. והמלקט יש לו לא רק תפקיד לאסוף. האוסף, ההבדל בין האוסף למלקט, זה שהמלקט מלקט בפינצטה. האוסף אוסף. הוא אוסף את הכל ומכניס למחסן. המלקט לא מחדש. הוא מלקט. לי זה נראה חידוש, כי זה ליקוט טוב. כי זה מעולם לא הופיע עליי בצורה הזאת. אז זה נראה לי חידוש מוחלט. אנחנו צריכים להבין את הנקודה הזו, היא נקודה מאוד מאוד גדולה. זה אולי אחד המסרים הראשונים שבעל התניא רוצה למסור לנו. אנחנו לא מחדשים כלום, אבל כל כולנו חידוש. אנחנו מגלים ומחדשים מפני שאנחנו מחוברים בחיבור אינסופי למקור. הספר הוא ליקוטים, אבל הוא ספר. וכל כולו בעצם ליקוטי אמרים. וכל כוחו של האדם יבוא כאשר הוא יהיה מחובר אל היסוד. עכשיו לנו היום 200 וכמה שנים טובות אחרי כתיבת התניה, טוב, זה נשמע בסדר. אבל צריך להבין מה זה עושה בעולם, איזה בום. איזה חידוש יוצא פה, לא מקובל. פתאום פותחים את התורה הכי פנימית בשער בת רבים. כולם נקראים אל החסידות. עוד רגע נבין שהמושג ספר של בינוניים הוא המהפכה הגדולה ביותר. אבל היא קוראת בעצם לכל אחת ואחד להצטרף. אין אף אחד שלא שייך. זה לא ליחידי סגולה. או בעברית אחרת, כל אחד מאיתנו הוא יחיד סגולה. כל אחד מאיתנו פונה האדמו"ר אל החסידים ואל כולם ביחד הוא בן יחיד של אבא. ואל כל אחד מאיתנו קרוב הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. זה הדרך להגיע לשם באה דווקא מגילויי הדברים במקומות הכי עמוקים שלהם והכי שורשיים שלהם. וזאת מהפכה, זה חידוש, זה מנוגד לאווירה המקובלת, ועל זה יוצאת ההתנגדות בשצף קצף. אבל הבסיס של כל זה הוא ליקוטי. אני המלקט. זו טעות לתפוס את זה רק במובן הענוותני. או בעברית אחרת, הגיע הזמן להבין שענווה אמיתית היא רק שהיא אמת. זה לא בלוף, זאת אמת, זאת האמת. יוטט כסלב זה גם יום זיכרון של המגיד ממזרש, יום ההילולה. היום יום פטירתו של המגיד ממזרש. ויד כסלב זה צריך לדעת, שאצל יד כסלב אצל האדמור הזקן היה יום מיוחד עוד לפני שהוא עצמו שוחרר מבית הסוהר ביד כסלב. יד כסלב זה יום פטירתו של המגיד ממזרש, תלמידו הגדול של הבעל שם טוב ורבו הגדול של התניא. התניא עצמו מצטט את המגיד ממזריץ' באחת מאגרות הקודש בתורה מיוחדת שלו על אברהם אבינו. אברהם אבינו אומר, כאשר בא אליו הקדוש ברוך הוא והולך לגלות לו על סדום, את מה שהוא הולך לעשות בסדום, אומר אברהם אבינו, איך אני יכול בכלל לדבר? אבל הנה נא הועלתי דבר, אני מרשה לעצמי בכל זאת לבקש אולי 50, 45, 40, ימצאו, זוכרים, 30, 20. הנה נא הועלתי דבר ואנוכי עפר ואפר. ואנוכי עפר ואפר. והמגיד מסביר מה פירוש ואנוכי עפר ואפר. האדמו"ר הזקן מביא את הדברים בשם רבו. הוא אומר שואנוכי עפר ואפר של אברהם אבינו, זה לא סתם ביטוי. עוד פעם, ענווה חייבת להיות שווה אמת. אחרת זה לא, זה סתם. כשאברהם אבינו אומר ואנוכי עפר ואפר, הוא אומר דבר מדהים. מה זה אפר? בעצם כשלוקחים עץ, דיברנו על התורה הזאת יותר מפעם, כשלוקחים עץ, אז מגלים שבעץ יש את כל היסודות. יש בעץ את היסודות של האפר, יש בו את הרוח, יש בו מים, יש בו את האש, יש בו את כל היסודות. כאשר קורטים את העץ, נשאר בסופו של דבר רק ה-DNA של העץ. אם אפשר להשתמש בביטוי המודרני הזה. ה-DNA של העץ זה האפר שלו. כשתיקחו את האפר של העץ למעבדה, אתם תזהו שם את ה-DNA של העץ הזה. האפר הזה הוא בנשמתו העץ. אבל מי שיגיד לי על האפר הזה שהוא עץ, אני אחשוב שהוא משוגע. אין לאפר הזה ולעץ בביטוי שום דמיון, שום ארוך, שום יכולת הערכה. זה לא עץ קטן, עץ גדול, עץ צעיר, זה אפר. וכשאתה אומר זה אפר, אז ללא ידיעת טיוטת הגנום הזאת של ה-DNA הזה של העץ, אתה אומר את זה בזלזול את המושג אפר. כשאתה מעמיק וחושב מה האפר הזה, אז מה באמת העץ? באמת, באמת, באמת האפר. מה באמת העץ? זאת אומרת, מה לא יכול להיקלות? האפר. לא הפירות והעלים שהתפרחו ופרחו עם הרוח והמים, כל זה יכול ללכת. האפר לא יכול ללכת. זה האפר. אתם מבינים מה קורה כשמשה רבינו ואהרון זורקים את אפר הכבשן בשכין? ואומרים לפרו, עם האפר הזה אתה רוצה להתמודד? רשע. שם ליד הכבשנים במצרים, הם זורקים את האפר, את פיח הכבשן. את פיח הכבשן. זורקים את המכה הזאת. הם זורקים את פיח הכבשן, שכין. הם זורקים את הפיח, וזרקו משה השמיימה. זה לא עושה כלום לכאורה. זה רק בא להסביר לפרו את מה שהוא לא קולט. עם מה אתה מתמודד בכלל? עם חלק השם עמו? עם מה אתה מתמודד? מה אתה מנסה? על מה הדיון בכלל? אומר המגיד ממזריץ', כשאברהם אבינו הוא אומר ואנוכי עפר ואפר, הוא אומר עולם שלם. הוא אומר, ריבונו של עולם, אתה יודע למה אני יכול לדבר? כי באמת, אני חלק אלו. וגבל. מה אני יחסית להבנת אלוקות? אפר. אתם מבינים מה זה אפר? אני אלוקות. אני אפר. עכשיו, איך להעריך את זה בהערכה שיפוטית? בהערכה של גדול, קטן? אפר. אבל מה זה במהות? זה חלק אלוה ממעל ממש. זה חלק אלוה ממעל ממש. המילה ממש, על המילים חלק אלוה ממעל, נפגוש אותה בתנ"ך בלי סוף. ממש. ביטוי חלק אלוה ממעל, אנחנו מכירים כל יום מתפילותינו ומתורתנו. שנשמת האדם היא חלק אלוה ממעל. הממש הוא תוספת של התניה, ונתגלה לי שזה לא תוספת של התניה מעצמו, אלא מרבו השני, רב מנדל מויטבסק. רבי מנחם מנדל מויטבסק, שהגיע הנה לארץ ישראל, הנה לטבריה. פה בטבריה. רבי מנחם מנדל מויטבסק, שמגיע לכאן לטבריה, כשהוא מגיע אגב לארץ ישראל, כשהוא עוזב את רוסיה ומגיע לארץ ישראל, ומקימים את היישוב הזה בארץ, פה, הוא ממנה את בעל התניה, את האדמור הזקן, להיות ראש התנועה החסידית ברוסיה הלבנה. צריך אגב להבין את האירוע ההיסטורי הזה. היא מאוד קרובה לליטא, למבצר המתנגדי. וצריך למצוא את הדמות, הוא ממנה אותו. ושם, לרבי מנדל מויטבסק, בספרו פרי הארץ, הוא מייסד, לפחות שם ראיתי בפעם הראשונה, את המושג הזה, חלק אלוה ממעל ממש. זה מבית מדרשו של המגיד והבעל שם טוב. הממש הזה בא לברר את האפר שהרגע אמרנו. הממש בא להגיד, זה הממשות, לא הרוח, לא המים, לא העץ. אין לך מישהו, אין לך יהודי, אין לך אדם בישראל, צריך להבין את המהפכה. אין לך אדם, צריך להבין מתי זה בא. זה בא הרי בזמנים שהייאוש הוא נוראי. ולבוא ולומר, אין לך מישהו לא אפר. לכן כל מה שאני מביא הוא ליקוטים, הוא גילויים, הוא המשך של משהו שהוא נצחי, שהוא אינסופי, ואני מלקט. כמו שהמלקט לעולם לא יכול להגיד שהוא בעל השדה. אני חושב שבכלל בביטוי מלקט יש ביטוי הרבה יותר גדול. מלקט העני, לא בעל הבית. מי מלקט? כשאני רואה את המלקט בשדה, אז אני לא אומר, או, בעל הבית עובד. אני אומר, וואי, מסכן. רות הולכת ללקוט בשדה אחר הקוצרים. תפילה לעני, כי יעטוף. העני הוא זה שחש שהוא העני הלוקט אחר הקוצרים. מבינים את ענוות האמת ואמת הענווה? מבינים למה ענווה בלוף לא שווה כלום? הנבא שווה רק אם אתה יודע שה-DNA שלך לא יכול להיפסק. אתה אלוה ממעל, ממש. מי שמבין את זה, לא יהיה לו קשה שהתניה יגיד לו, חביבי, לתאמין בעצמך, בן אדם. אם אתה לא מאמין בעצמך, עזוב, לך לספרים אחרים, אני לא מדבר איתך. כלומר, לא, 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 אני מדבר איתך, עד שתאמין בעצמך. לא יעזור לך, אתה תאמין בעצמך. כי הילדים אומרים, בדין לא יעזור. אתה תאמין בעצמך. למה? כי אתה חלק אלוה ממעל. אתה ממש חלק אלוה ממעל. אלא מה אתה אומר? אתה עני? אין לך שדה? זה מה שמוכיח שאתה ה-DNA הנכון. מה אתה אומר? אתה אפר? פילי פלאות. על זה אנחנו מדברים. אז אלה שתי המילים הראשונות. ליקוטי אמרים. אלה בעצם שתי המילים לא הראשונות. המילה הראשונה הייתה ספר ליקוטי אמרים. וספר חוזר ואומר עוד פעם את המילה הזאת, ספר מיד, חלק ראשון, הנקרא בשם ספר של בינוניים. לא נזכיר עכשיו את כל חלקי התניה, רק נזכיר שלספר של בינוניים ישנם שני חלקים מרכזיים. החלק הארוך שנקרא ליקוטי אמרים, ספר של בינוניים, והחלק השני שנקרא שער הייחוד והאמונה. הספר הראשון, החלק הראשון, והחלק השני ביחד נקראים ספר של בינוניים. מה שאצלנו יש בתניה אחר כך, את איגרת התשובה, ואחר כך את איגרת הקודש, שזה אוסף של 32 איגרות, לא ניכנס, 32 איגרות בהמשך שעברנו, אנחנו בעזרת השם ניכנס לאט לאט, אלה דברים שנתוספו לספר של בינוניים אחר כך. אבל ספר של בינוניים הוא בעצם שני חלקים. החלק הראשון הוא 53 הפרקים של התניה. לחסידים מקובל שאלה 53 הפרקים כנגד 53 השבתות, הפרשיות של השנה. 53 הפרקים של התניה, גם הפרקים של התניה. והם ההדרכה איך מגיע לכיכרו ולך הדבר מאוד. החלק השני של ליקוטי אמרים הוא שער הייחוד והאמונה, ובכמה מקומות בספר רואים שבעצם בעל התניא כתב את זה קודם. כלומר, בעצם מבחינות מסוימות שער הייחוד והאמונה, מבחינה רעיונית לכאורה קודם לספר של בינוניים, כי אם הייתי צריך להגדיר במשפט אחד, שער הייחוד והאמונה עוסק בעצם האמונה. שער הייחוד והאמונה עוסק בזה שאין עוד מלבדו. שער הייחוד והאמונה עוסק באמונה, בייחוד, בהשם אחד, בהשם השם אחד, השם אלוקינו, השם הוא אלוקים. אנחנו מדברים בזה הרבה, לא ניכנס לזה בכלל עכשיו. ספר של בינוניים עוסק באדם. כלומר, באיך האלוקות הזאת מופיעה בי. לכאורה, היגיון היה אומר להתחיל בשער הייחוד והאמונה, ואנחנו נראה תוך כדי מילים, בתוך התניא פה ושם, בשער הייחוד והאמונה יותר, שבאמת זה היה כך. והאדמור הזקן בכל זאת קובע את זה הפוך, וקובע את החלק הראשון כאן, וגם זה חידוש גדול, כי העבודה מתחילה מהמקום שלי. אני הנושא. זה ספר תולדות אדם. והעבודה מתחילה מהנפש. העבודה מתחילה מהאדם. אנחנו תמיד מסבירים, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ואומרים שהשמיים, לפחות לפי חלק מהמפרשים, שהשמיים זה שם ברבים. ואז לפי זה זה דבר מדהים. השמיים, אם כן, זה השם תואר, שם חפץ. כביכול, הפינג, הדבר הראשון שמופיע בבריאה. לפני כן זה תיאור זמן, בראשית. ברא, פעולה, אלוקים, את, מילת קישור, השמיים. השמיים. ואחרי זה ואת הארץ. אחרי זה תוהו, בוהו, רקיע, המון המון מילים. אם השמיים זה המילה שמתארת את הדבר הראשון בעולם, זה מדהים. הדבר הראשון בעולם נקרא על שם היחס של האדם אליו. הוא שם. זה דבר מופלא. זה לא נקרא שולחן. כוס, אדם, חיה, בהמה, עוף, רמס. כל אלה יש שם אמיתי, שם עצמי. הוא רמס כי הוא לא צמצמת. הוא סוס כי הוא לא חמור. הוא... השמיים זה שם. זאת אומרת שנקודת המרכז היא כאן. זאת אומרת שהתורה מדברת אליי. זאת אומרת שאני זה הנושא שמעניין פה את כולם. דבר מדהים. אני הסיפור. בראשית ברא אלוהים את השמיים. אתה כאן והכל שם ולך יש כוח להתייחס אל השמיים. אתה תיתן שמות לשמות האלה, אתה כאן וזה שם. במובן הזה, ההתחלה בספר של בינוניים, בחלק הראשון שעוסק באדם, ואחר כך נעסוק באלוקות, ואז נבין עד כמה זה כאן. אז נבין עד כמה אתה באמת האפר של זה, ולכן אתה יכול להחיות ולהחיות ולהחיות. בסדר? אגב, לפי זה עכשיו תבינו את המושג ואנוכי אפר ואפר. כל כך הפוך ממה שרגילים. התחושה הראשונה כשאדם מגיע לואנוכי אפר ואפר, זה משהו ככה בתרגום לאיך בין הגורמישט. אתם יודעים מה זה? זה בערבית, אני כלום. זה אגב השיטה הכי טובה לגאווה. אם אתה כל כך כלום, אז בסוף יאמינו לי. אז לכן כדאי להגיד לפעמיים, ואז... ואנוכי, מה זה?
ובניגוד האפר, ובכל זאת באותו זמן שאני אפר גם, אני גם אפר.
או עוד יותר. אני חושב שזה לא ואו בניגוד, זה עוד יותר. המושג אפר, המושג אפר יכול להתאפס כי אני אפר. אז יאללה קדימה, תדרכו עליי. מה נשמע? תדרכו. אפר. אבל אנחנו אומרים כל יום בתפילה, ונפשי, כאפר לכל תהיה. מה פירוש? תדרכו עליי. אומרים מיד תוספות במסכת ברכות, אתם יודעים מה זה בנפשי כאפר על הכל תהיה? האפר הוא המקום שבו הכל יכול לצמוח. אני אפר שיכול להצמיח הכל. אתם יודעים למה? כי אני אפר של האינסוף. ולא יאמן. אתם שואלים למה אני אפר שמצמיח ודורכים והוא עוד יותר מצמיח? אתם רוצים להבין למה? למה זרחה יהיה כאפר הארץ? רוצים להבין למה הברכה של האפר? לא בא בניגוד. כי אני אפר. זה דבר אדיר. נפשי אני מתפלל כאפר לכל תהיה, אומר אברהם אבינו, לא מספיק אפר. ואנוכי אפר ואפר. ולכן יש לי הצמחה אינסופית. לכן יש לי יכולת לצמוח ולהצמיח. לכן לא יהיה גרגר אחד פה שלא קשור לסיפור. לא יהיה אחד שהוא לא שייך לעניין. זה לכולם. אין אחד שלא יכול להיכנס בגשר. איך אומרים אצלנו? התניא פתח גשר לכולם. גשר לכולם, כולם יכולים להיכנס. רק הגשר הוא נמוך. ובשביל להצליח להיכנס צריך להתכופף. אז אם קשה להיכנס, סימן שלא התכופפתי מספיק. מחר עוד קצת. בקורבנות כתוב כף אחת, 10 זהב. תמיד היו מביאים בקורבנות כף אחת, כף זה לפי. כף אחת, 10 זהב. חסידים היו אומרים כף אחת, התכופפות אחת לפעמים שווה 10 זהב. כף אחת, עניין בייגי, עוד קצת, עוד קצת. היי קשה לי, כי הענבה היא לא אמיתית, והאמת היא לא ענבה. ואז מגיע השם של הספר. ליקוטי אמרים חלק ראשון, הנקרא בשם ספר של בינוניים. וכבר הסברנו בעצם את המהפכה הזאת פעם ראשונה בחסידות. שמייצרים ספר, מה לא ליקוטים שמביאים בשם, אצל הבעל שם טוב, אצל המגיד. אצל האדמורים המקבילים בתקופה לנתניה והקודמים קצת. רבי יעקב יוסף מפולונו, הרבי לימלך מליז'אנס, תנוע מלימלך, האחרים רמזו שיש דברים על הפרשות, ליקוטים, יסודות וחסידות, יסודי היסודות, דברים בשם, המון המון בשם. כאן כותב האדם עצמו ספר, אנחנו נראה אחרי זה את הקדמתו, והוא אומר זה לכולם, והוא קורא לו ספר של בינוניים, וכאן לדעתי נמצאת המהפכה הגדולה. אני מודה שאני מהתפיסה שבה תמיד לא אהבתי את המילה בינוניות. ואני בתנותי השחצנית הייתי אומר ש... לא יכול להיות שהדור של ההורים היה בינוני. היו כאלה שהסתפקו בינוניות. אני מכירים את הביטויים האלה? אבל אני זה לא... אי אפשר להיות בינוני. צריך להיות אמיתי, צריך להיות...
רק לא בינוני.
רק לא בינוני, הכל, אבל לא בינוני. לא בינוני. ומה שאומרים הילדים, התניא מייבש אותך על ההתחלה. גמרת עם השחצנות שלך? זה ספר של בינוני. באמת אתה לא זקוק לו. אתה כזה צדיק. מה נשמע? ומה אני יכול, מתי יגיעו מעשיי למעשיך, איך אני יכול להגיע במעשי? הנקרא ספר של בינוניים. הבינוני הוא זה שיש לו יצר הרע. והבינוני הוא זה שיצליח בסופו של דבר בכל לבושי הנפש שלו. כלומר, במעשיו, בדיבורו ואפילו במחשבותיו לחיות חיים שכולם טהרה. הוא יוכל. אבל הוא תמיד ידע שהוא תוך כדי מאבק. הבינוני הוא מי שמקבל את המאבק כמושג. בינוני זה לא ממוצע. מאז הגן. יש את הילד שלי שהוא תמיד מקבל פרסי הצטיינות, ויש את הילד של השכנים שהוא גם ילד טוב, אבל בינוני. אצלכם זה לא כך, אתם הילדים של השכנים בטח. הוא מצוין, הוא באמת ילד טוב, בינוני. באמת, סך הכל, המקום שהוא גדל זה מאוד יפה. בינוני. שלי, לא בגלל שהוא שלי, אובייקטיבי. הוא מצוין, יש ממוצע. מהיום בינוני זה לא ממוצע. מהיום בינוני זאת שאיפה. מהיום, אגב, מהבחינה הזאת לפעמים יותר קשה להיכנס לתניה לצדיקים. סגור מרחוב. כי הוא עכשיו צריך להתחיל לעבוד על מסלול חדש. על לשאוף להיות בינוני. להיות בינוני זה מושג. זה לא חם ולא קר. זה הכי חם בעולם, אי אפשר להגיע לשם בלי להיות חם. כי כל הזמן יש מאבק. הנפשות הנאבקות בתוכך. המאבק התמידי שלא נפסק לשנייה, הוא לאום מלאום יאמץ. אבל הכלים שאתה רוכש כדי לנהל את המאבק, ממקום של מפקד. הוא לא נפסק. לדעתי אגב, זה דבר מדהים, שיד כיסלב, הוא היום יום ראשון כשמתחילים את השבוע של פרשת וישב. אתם יודעים מי הדמות המופתית של הצדיק העולמי? יוסף. התחילתו במאבק. ויהי יוסף יפה תואר, יפה מראה, ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף. המאבק היומיומי הזה. המאבק היומיומי עד שיוסף יכול להיקרא אברך ולהיות המשביר לכל בני ישראל. הוא יגיע, אתה מבין, אני עוד לא נכנס לשם. אבל תיאור חייו של יוסף כשאני פוגש אותו בהתחלה, מהמקום שלו, איפה אני בהבנה שלי בכלל במעבר יוסף. אבל מהמקום שלו הוא במאבק. מהמקום שלו הוא במאבק היומיומי שאשת פוטיפר מחפשת אותו. הוא לא שלול מהמאבק הזה. בשביל לענות צריך לראות מהו הבינוני ומהו הצדיק, למי הוא הרשע, וההגדרות האלה הן הגדרות מאוד 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 מדויקות, וניכנס אליהם שם, ולכן אני עוד לא נכנס לזה עכשיו. אבל המודל, הדמות הזאת שאיתה אתה מתחיל את כל המהלך, היא הדמות שלא שכחה את המאבק לשנייה אחת. היא נאבקת, ואשת פוטיפה מחפשת אותה כל הזמן, את הדמות הזאת. הוא לא יכול להתנתק מהמאבק. המאבק בנושא של היחס אל האחים, המאבק בנושא של ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה, רש"י אומר היה מסלסל בשערו. המאבק הזה, והניצחון עד שמביא לצדיק יסוד עולם. ניצחון שמביא למודל של הצדיק. אני לא נכנס בכלל לדיון עכשיו, על ההגדרות שבינוני והרשע והצדיק, זה הגדרות שאנחנו ניכנס אליהן. אבל המהפך הראשון שמבקש התניא לעשות לנו. נכנסים לספר של בינוניים. אני גם אוהב את השם הזה מאוד, ספר של בינוניים. ספר של בינוניים זה כמו שהילדים מחזיקים ספר ואומרים זה ספר של משה. ספר של חיים. זה הספר של הבינוניים. זה שלנו. זה הדובי שלי. זה ספר של בינוניים. בספר של בינוניים יש מקום לכולם בבירור, והבירור הוא איזה מאבקים, איזה קשיים, איזה התמודדויות. אבל עכשיו החידוש ויש שיטה. עוד מעט עליו. בסדר? ויש שיטה. מלוקת, נמשיך לראות בפנים, מפי ספרים ומפי סופרים. אז קודם כל דיברנו על המלוקת, בלי להיכנס יותר מדי, נוהגים להגיד שהספרים המרכזיים הם המהר"ל, שגם אם, אנחנו דיברנו המון פעמים בלימוד התניא מקודם, גם אם התניא לא מזכיר כמעט, בציטוט, בתוך התניא ממש לא זוכר, אבל במאמרים, גם פחות, הוא ממש מבנה עליו. ממש מובנה על המאמר האחרון שהיינו חומר וצורה, והכל מובנה על היסודות. המהר"ל מפראג, מי שנוהגים בעיקר להגיד ביחד עם המהר"ל, ואותה מזכיר התניא הרבה יותר, זה את השלה. גם הוא קבור פה בטבריה שלנו, את השלה. השלה הוא בעל שני לוחות הברית, רב שיה לוי הורוביץ, ספר השלה, וספר נוסף מאוד מאוד יסודי ומוזכר תמיד, זה ראשית חוכמה, של רב חיים וידל. בעל הראשית חוכמה. הסופרים זה הדמויות שאיתם בעיקר ומהם למד התניא. זה כמובן הבעל שם טוב, אבל אותו הוא לא פוגש באופן ישיר. זה תלמידו של הבעל שם טוב, המגיד מנבריץ', שעל קשריהם נדבר עוד בהמשך. אנחנו ביד תסלב ביום ההילולה של המגיד. ורבי מנדל מליטפס, שהזכרנו כבר, כשהתניא מגיע למזריץ' ללמוד, אתם יודעים אגב למה הוא הגיע למזריץ'. האדמו"ר מאריאץ מספר סיפור מעניין מאוד, שהוא מתלבט לאן לנסוע. הוא למדן עצום, 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 הוא הרי כותב אחרי זה את שולחן ערוך הרב והכל, וההתלבטות שלו לאן לנסוע, אז... הוא מחליט כמובן לנסוע למזריץ', הוא מתלבט בין וילנה למזריץ', ליטא הקרובה מאוד, הוא מליטבסק בעצמו, הוא מתלבט לאן לנסוע, והוא מגיע למנדלה ולמגיד, למזריץ', שואלים אותו למה, אז הוא אומר, העולם נוהג להגיד שמי שרוצה ללמוד להתלמד, ללמוד להתלמד, הכוונה היא ללמוד, להיות למדן, המקום זה וילנה. מי שרוצה ללמוד להתפלל, המקום זה מזריץ'. ולהתלמד, אני יודע קצת. אבל להתפלל, זה צריך ללמוד. ואז הוא נוסע למזריץ'. וכשהוא מגיע למזריץ', הוא פוגש את המגיד, כמובן את רבי מנדל מליטבסק, רבו וחברו הקרוב, ובנו של המגיד, בנו של המגיד, שמכונה בפי החסידים רבי אברהם המלאך, הופך להיות לחברותא מבוגרת, לרב חבר ביחד עם התניא, וכשהוא מדבר על הסופרים, הוא מדבר בעיקר על המעברים האלה, של המגיד ושל מנדל מליטבסק ושל רבי אברהם המלאך. קדושי עליון, נשמתם עדן, מיוסד על פסוק, עכשיו העניין, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. כל הספר מיוסד על הפסוק, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקי. לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשינה. ולא מעבר לים היא לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשינה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. ישנו דיון עקרוני בין הראשונים, האם כי המצווה הזאת מדבר על התורה כולה, אלה כמעט דברי הסיכום, זה בתוך דברי הסיכום של משה רבינו, ביומו האחרון. אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם, זה בפרשיות החותמות של משה רבינו. אז ישנו דיון בין הרמב״ם לרמב״ן, האם כי המצווה הזאת מדבר על המצווה, דהיינו על התורה ככלל, או על מצוות התשובה ספציפית, שעליה דובר בפסוקים הקודמים, שזאת דעת הרמב"ן. לא ניכנס לדיון, ברור שאנחנו מתייחסים פה עכשיו לא רק למצוות התשובה, אלא לכל דרך עבודת השם. בסדר? ועל כל דרך עבודת השם אומרת התורה לא בשמיים היא ולא מעבר לים. אומרים בשם אחד מהצדיקים שאמר פעם רחמנות על התורה. אם היא הייתה בשמיים, אז מזמן היינו לוקחים חללית ומנסים להגיע אליה. שמיים זה מקום שכל אחד רוצה איכשהו לסדר שם איזה נדלן. מעבר לים, שאלה הוא כרטיס הנוסע המתמיד, לבקר, לראות. זה כל כך רחוק, בקישקס. איך עשית את זה, ריבונו של עולם? אתה שם את זה בירח. כולם היו באים. אבל קרוב אליך הדבר מאוד. פה. וממש קרוב במובן שאני יכול להתהפך, אני יכול שפי, לבבי ומעשי יהיו מצוותים. שומעים את המילה מצווה? יהיו מצוותים אליך, ריבונו של עולם. אני יכול להתהפך. רגענו ביותר מפעם אצל מאמרי האדמור הזקן, שהוא אומר שעבודת אלוהים, עבודת אלוקים, עבודת השם, זה לא רק מה שאנחנו קוראים עבודה. היום קוראים לזה רבותה. עבודה, נכון? לעבוד, אלון, רבותה. נכון? לעבוד. עבודה באופן העמוק, זה מה שקורא האדמור הזקן במאמריו, זה כמו לאבד אור בעין. אמרת אורות עבודים באלף שהופכים לאורות עבודים. אתם יודעים מה קורה לאור שאני מאבד אותו? הנה פה בארון הקודש יש ספר תורה. ספר התורה הזה לא התחיל בתור כלה. הוא התחיל בתור פרה. אבל הפרה זה הדין. הוא התחיל בתור האור של הפרה. זה החלק הגס שבפרה. וגם זה הדין. האור הדין מדי, אז לקחו אותו ויקשו אותו. עד שזה הפך להיות הדבר הכי גס בעולם. הכי אפר. מדהים. הכי גס בעולם. הכי אור. אתם יודעים מה זה אור? 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 עיוור. אור. אתם יודעים מה עושה האור באדם? בגוף? אתם יודעים מה זה האור? האור, עיוור, עיוורון. אתם יודעים מה זה האור בגוף? עין ועבריש. אתם יודעים מה האור עושה בגוף? האור הוא זה שעוצר בעצם כביכול את כל מה שחי בפנים, אבל הוא מה שנותן לי לחיות, כי בלי זה אם הייתי נופל הייתי גומר. ובתוכו יש נקבוביות, נכון? קטנות, 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 קטנות. שבעצם נושמות. האור הזה נושם. האור הזה נראה גס. האור הזה נראה לא רואה בכלל. אצל רבי מאיר, גם הוא כמה שנים לפני רבי מנדל לוי מליטבסק, ושלה הגיע לטבריה. איזה שנה, שנתיים, אלף, אלפיים, אחר. הכל פה טבריה בעצם. רבי מאיר בתורתו, רבי מאיר, בתורתו, במקום וילבישם קוטנות אור בעין, אצלו היה כתוב קוטנות אור באלף. והאור, אתם יודעים מה קורה לאור כשמעבדים אותו? הוא הופך להיות לקלף. איך הגדרנו? זה לא אור עכשיו בספר תורה. זה כבר מושג חדש בכלל. עכשיו כשאתה מנשק את ספר התורה, אתה לא מנשק את המילה אנוכי השם. אתה מנשק את האור של הבהמה הגסה שהפך לקלף. שהאור הזה זועק אנוכי השם. אתם יודעים מה אומר האור של הבהמה הגסה? שהכל יכול, הכל יכול להתהפך, הכל יש בתוכו את האור הזה. אפר. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, זה החידוש, זה היסוד, זאת ההבטחה, זה ההתמודדות, זה הניסיון של הספר. והפסוק הוא, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום זה רלוונטי לכל יום, זה רלוונטי לכל מציאות, זה רלוונטי לכל אחת ואחד מאיתנו, זה רלוונטי כל הזמן, וזה קרוב. איך זה קרוב? הרי האור שלי מושך ללמטה. הרי היצרים שלי, השאיפות שלי, הן ודאי לא הופכות את זה לקל. קרוב לא יהיה פירושו קל. קרוב פירושו אפשרי. יש מנגנון, יש שיטה, יש סיסטמה שנלמד פה. הרב הנזיר, רבי דוד הכהן, שהיה תלמידו של הרב קוק, תלמידיו הגדולים, יום אחד שאל את הרב קוק, רבנו, קדושה יש כאן, טהרה יש כאן, אני רואה עוצמות שלא ראיתי בחיים, שיטה יש כאן. ואז הרב קוק הטיל עליו לערוך את אורות הקודש. ואני מה כתוב בהקדמה לליקוטי אמרים? יש כאן שיטה. אני רוצה ליצור שיטה. זאת שיטה שבה הכל יכול להפוך, להתאבד, להיעבד, ואתה יכול להיות עובד אלוקים. כי להיות עובד, אתה עובד אותו בכל חלקיך. זאת אמונה עצומה. זה לא וורטים. זה לא רעיונות יפים על פסוקים, זה לא מילים טובות ברגעים קשים. זה ניסיון ליצור שיטה. ספר של בינויים. ספר של בינויים. מיוסד על פסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד, האדמור הזקן יסביר בתוך אמרותיו, לכן אצלנו אנחנו לא מרגישים ששום דבר הוא מחוץ למה שהוא מתכוון אליו. מה זה ספר? הוא ידבר על זה בעצמו. הוא ידבר שספר זה לא רק מקום של סיפורים. שספר זה בעצם העיבוד שאמרנו עכשיו. הוא יגיד ש... זה הוא ידבר בהקדמה, משהו אחר. הוא יגיד שספר בא מאותה מילה של ספיר. סיפור וספירה ולספר וספיר זה היינו הרב. אתם יודעים מה עושה הספר? הספר רוצה שתבהיק. אתם יודעים מה זאת אבן ספיר? זאת אבן שזיקחת אותה וזיקחת אותה וזיקחת אותה וליטשת אותה עד שהיא מאירה כמעשה לבנת הספיר. אתם יודעים מה ראו במעמד הר סיני? לא ראו מה חזו ולא חזו, ותחת רגליו, כך מתואר בלא מובן שלנו, של הקדוש ברוך הוא כביכול, ותחת רגליו של האור אין סוף ברוך הוא, כמעשה לבנת הספיר. ספר, ספר התורה, ספר, הוא לא בוק, הוא לא אוסף של מילים, אלא הוא בעצם, אגב, יש ספר אחד לעם ישראל. ספר אחד, ספר התורה. יש לעם ישראל ספר אחד, כל השאר התורה שבעל פה. שלימים הכניסו את זה לדפוס. יש ספר אחד, זה ספר שירד מהשמיים. דבר פילי. והספר הזה יש לו מגמה אחת. זה אתה. זה רק הדרך, זאת רק השיטה, איך אתה יכול קרוב אליך הדבר מאוד, לא בשמיים. לא מעבר לים. אצלנו אגב ספר הכוונה היא כן בשמיים. כן מעבר לים. בכל קורס שאתה רוצה לקחת בספר אתה שואל מה הידע המוקדם הנדרש. כלומר לאיזה אזור בשמיים אני צריך להגיע. איזה איקס ידיעות חיצוניות לי אני צריך להגיע. הספר הזה הוא הפוך. הספר הזה הוא ספר של בינוניים. הספר הזה הוא הסיפור... איך מסביר התניה את ספירת העומר? הוא אומר, מה זה וספרתם לכם? לספור, הוא אומר, כל פעם בתורה לספור זה לספור על מנת להזדקך. אין בתורה לספור to account סתם. הנידה סופרת שבעה ימים, עד שמה? עד שהיא מגיעה לשמיים? מה פתאום? עד שהיא חוזרת אל עצמה. הזב סופרת ספירתו, עד שמה? עד שפתאום נופלת סוכריה פתאום מהמטוס? עד שמעבר לים מגיעה איזו פרה? מה פתאום? עד שהוא מגלה אותו. כל ספירה, תסתכלו על הספירות בתורה. כשאני סופר את ספירת העומר, אני סופר למה? עד שאני מגיע לזה שמעמד הר סיני הוא הדבר הכי טבעי לי. אני יוצא ממצרים, ובהתחלה אני יוצא ממצרים כי הוציאו אותי. אתם יודעים מה יקרה לי בסוף ספירת העומר? אני ידע שאני יצאתי ממצרים כי אני יכול להגיע להר סיני. והשם יורד אליי על הר סיני. והשיעור הזה, הכל הכל בשורה הראשונה, מיוסד על פסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד. זה פלא עצום, איך יכול להיות? איך אתה קורא לעבודת הנפש קרוב מאוד? וזה המושג, כי זה טבעי לך. בפיך, בכוח הדיבור, התניה ידבר איתנו בעזרת השם בימים הקרובים, ניכנס על לבושי הנפש, הדיבור, ובלבבך, לבבך זה גם המחשבה באופן כללי, אבל גם האהבה, היראה. כלומר, האם אני יכול לעבוד את השם, או האם זה טבעי לי לעבוד אותו באהבה? אני יכול לעשות דברים מכניים. אבל אומר התניה, אני רוצה ללמוד ביחד את השיטה, איך אפשר שקרוב יהיה אליך הדבר לאהבה. זה לא הנחיות, זה לא מכניקה, זה לא פקודות. זה לא ספר הלכה. זאת מהפכה להגיד שקרוב אליי לבבי. בפיך ובלבבך, חזל לומדים למה כתוב לבבך בשני ביתים ולא רק בבית אחת, בכל לבבך, אתם יודעים למה בכל לבבך? יצר הטוב, גם יצר רע. אתה באמת אומר שלעבוד את אלוהי גם ביצרי הרע זה קרוב? וקרוב מאוד לעשותו. לעשותו זה בביטויים בפועל, בעשייה. לבאר היטב, וזה נעמוד, לבאר היטב, כל מילה פה היא מדויקת, לבאר היטב, לבאר היטב זה להגיע לביאור שיטתי מדויק היטב. אגב, המילה לבאר, מילה פשוטה. לבאר זה לבאר, to explain. לבאר בא בעברית מבאר. באר מים, באר מים חיים. יש ביאור שום צויין. הבנתי. אבל אני לא מרגיש שמפקה משהו מבפנים עכשיו. מכירים את זה? יש ביאור שבפעם השנייה שאני קורא את אותו משפט, יש נביאה חדשה. והפעם השלישית נביאה חדשה בכלל. וכל אימת שאני נכנס לזה יותר, אני מגיע לנביאה אחרת לגמרי. לחפור את הבארות של אבא. לא לחפור בארות חדשים. והוא ספר ליקוטי אמרים מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים. אני לא עשיתי כלום. אני סך הכל חופר בארות. תבינו, מה אתה חופר בארות? אתה מייצר תנועה. על זה המאבקים. יד כיס לביום. אני בסך הכל חופר את הבארות של אבא. רק אני רוצה לבנות שיטה.
זה נותן
שמות. הגדרות, מדויקות. לבאר היטב. זה כמובן על הפסוק, באר היטב. לכתוב את דברי התורה הזאת על האבנים או על ספר, באר היטב. זה פסוק בספר דברים. לבאר היטב איך? זה מהפכה. אני לא הולך לדבר רק על מה עכשיו כזה. אני מדבר על האיך. על האיך. לכן אתם מבינים למה שער הייחוד והאמונה היה צריך להיות קודם? לדבר על המה. לא, 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 לא. אנחנו מתחילים מהאדם. השמיים שם. אני כאן, מתחילים מכאן, נגיע לשם. ואז בעזרת השם, אם שער האיחוד והאמונה כשתתחיל, אז יהיה יפה מאוד, כמו בבאר. מצוין. אבל נתחיל מפה. לבאר היטב איך הוא קרוב מאוד. מובן? בדרך ארוכה וקצרה בעזרת השם יתברך, ואין מה לעשות, למרות שזה לכאורה כזה, סוף משפט כזה, וכל מילה פה. בדרך ארוכה וקצרה, ממש שתי דקות אחרונות, בזה נעמוד. בדרך ארוכה וקצרה, לדעתי, טוען בתוכו שני פירושים. ואני מזכיר עוד פעם, זאת הכותרת של התניה. כשאנחנו נראה כמה התניה מדויק במילים שלו בתוך התניה, אז לא נתפלא כמה אנחנו מנסים להבין את הכותרת שהוא קובע ככותרת למהפכה. זה, לא, זה נראה אולי למי שהוא רואה את זה בפעם הראשונה כדיבורים עיוניים באיזה מילים שאתה... אבל כשמתרגלים למאמרים של אדמור הזקן, איך הוא, איך הוא בורר מילים ובודק אותם, אין כאן שום... הכל פה. הוא יגיד את זה, אין פה שום חידוש אפילו אחד. האדמור מואריאץ מביא אגב בשם האדמור האמצעי שהתניא עבד על ספרו 20 שנה. 20 שנה. זמן ארוך מאוד שהוא עבד על וו באחת המילים. מלא או חסר? וזה דברים מופלאים, דברים פילים. המאמרים, שלוקח לנו לפעמים כמעט 20 שנה ללמוד מאמר, הם נאמרו בשבת בשעתיים. בדרך ארוכה וקצרה, טוען בתוכו שני פירושים שכל אחד הוא בפני עצמו. הראשון, שהוא לעניות דעתי מאוד נכון, שייך למה שדיברנו עד עכשיו. המושג ארוכה וקצרה הוא לא של התניא, הוא מושג ידוע מסיפורי חז"ל. סופר על רבי יהושע בגמרא במסכת עירובין, בדף מ"ג, סיפור ידוע, אני חושב שזוכרים אותו גם מכועס חכמינו, אז יש גמרא במסכת עירובין שלקחה את זה כבר מכועס חכמינו. ושם כתוב כך, לא זוכר איזה חלק בכועס חכמינו, אבל עירובין דף מ"ג. שם כתוב כך, שרבי יהושע אומר שיש שלושה דברים שהוא למד, ככה שהפכו לו את העולם, תינוק ואישה ואדם, שהוא למד מהם. והסיפור הוא שפעם הוא שאל תינוק אחד, שם שלושה סיפורים, הוא פעם שאל תינוק אחד איך מגיעים למקום מסוים. ואמר לו התינוק, יש שתי דרכים. יש דרך ארוכה וקצרה, ויש דרך קצרה וארוכה. אז משם הביטוי. יש דרך ארוכה וקצרה, ויש דרך קצרה וארוכה. אז הוא כמובן העדיף את הקצרה והארוכה. כי אני צריך כבר להגיע, אז נתחיל בקצר ונגיע. הוא התחיל את הקצרה, התחיל והשם ירחם. התחיל, זה באמת קצר, זה פה. רק מה שאתה צריך להגיע עד לשם, חבל הזמן. זה דילוגים, זה קפיצות, זה... ואז הוא חזר ואמר לו במה השנייה, הוא אומר, היא ארוכה, אבל קצרה. אומר התניא, אני קודם כל מודיע לכם, אני הולך לעבוד בדרך ארוכה וקצרה, ולא קצרה וארוכה. בעברית אחרת זאת התנצלות, אתה מחבר, בת שתי מילים. אני מתנצל, אם לפעמים זה מה שנקרא, הילדים אומרים משעמם. זאת אומרת, זאת עבודה. אם אתם מחפשים כל שתי דקות, וואו, איזה מהפכה, עבור, בז'ז. יש לי בשבילכם הצעות, ככה לקוגל וצ'ון פעם אחרת. יש המון דברים נהדרים. זה לא פה. פה אנחנו הולכים בדרך ארוכה וקצרה. לא מדלגים שלב. לא עושים זיקוקים. הולכים בדרך ארוכה וקצרה. זו הקדמה עצומה לספר שבעצם מפתיע, כי אתה פותח ספר חסידות, אתה מחכה לראות, אז מה הוא אומר על הפרשה? נו, אתן איזה וורט, משהו שמתאים להיום. אז מותק, אני מתנצל מראש, ארוכה וקצרה. הוא גם כאילו מחייך ואומר, אני מכיר את הסיפור בעירובין גם. גם אני קראתי כועס חכמינו חלק ג', ואני יודע שמן הסתם הגעת אליי אחרי שכבר ניסית בקצרה וארוכה. זה בסדר, אנחנו מאותו סרט. מה נשמע? בוא. רוצה להתחיל בארוכה וקצרה? כי בטח נפגשנו בסיבובים מקודם. אתה נתקעת בום בזה, בזה, פה. האם נשאר? הוא מגיע, הוא נתחיל. אז הולך ארוכה וקצרה? הולך. לסיום בעזרת השם יתברך, הוא לא רק סיום כזה, סיום של דתיים, בעזרת השם, זה השם, ירצה השם, בעזרת השם, ירצה השם. בעזרת השם יתברך, אתה נהיה ידבר על זה כל שנייה. אתה מסוגל לעשות את העבודה, אבל הוא יגלה לנו כל הזמן. יצרו של אדם מבקש להורגו כל יום. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, הוא לא יכול. וכל מה שאני מלמד אותך, זה איך אתה לוקח את ההגאים ותופס שליטה. ולשנייה אל תתבלבל. הכל בעזרת השם יתברך. כלומר, אם לרגע אחד אתה מפסיק להבין שאתה שולט מפני שאתה קולט שהכל בעזרת השם יתברך, לא הבנת כלום. אתם יודעים שזה כתוב פה לא סתם? לא, של מלאיכם בעזרת השם יתברך, מה נשמע? אנחנו במבחנים, מכיתה א', כל פעם שפחדנו שניקשר, היינו עובדים הרבה פעמים בעזרת השם. היו כל מיני ראשי תיבות, עם ציורים, עם זה, היה הרבה. בעזרת המר, בעזרת הרבה הרבה עזרת, הרבה הרבה עזרת, שאני לא יודע, וכו'. סתם לי במבחן. או ביחד שלי, לא חשוב. בעזרת השם יתברך אצל התניא זה לא מבחן פסיכומטרי. זה באמת. אתה יכול לקחת שליטה, התניא יגיד לנו בהמשך, כביכול, הקדוש ברוך הוא לא יכול להפריע לך. הוא הרי יהיה זה שיגיד לנו את זה הכי קשה שיש בעולם. זה לא בתחום, אי אפשר להפריע לך. נכון? כשאתה לוקח את השליטה, זה אתה. זה אתה, כי נבראת, כי אתה יכול להיות עצמאי ובשיטה הזו, אבל הכל בעזרת השם יתברך. זה א', ולעניות דעתי המושג בדרך ארוכה וקצרה, לא לעניות דעתי, זה ברור, זה מופיע גם בפירושים הבסיסיים פה, הוא עוד דבר שאליו ניכנס בעזרת השם כשניכנס לתניא. התניא ידון בשתי דרכים יסודיות בהגעה לאהבת השם ויראת השם. האחת היא התבוננות. זאת הדרך שבה אני עובד עם המוח, עם השכל, ואיך היא נכנסת אל הלב. זה כבר חלק מהמנגנון שכמובן צריך להיכנס אליו ונדבר אליו בעזרת השם בהמשך. אבל אז הוא יפתיע אותנו. הוא יגיד לנו, אוקיי, הבנתי שיש דרך, והבנתי איך אתה יכול להגיד קרוב אליה. כי בסופו של דבר, המוח שליט על הלב, והאדם יכול לתעל את עצמו. מדהים, כמו לימוד מידות, נפלא. אבל למה אתה אומר קרוב אליך הדבר מאוד? זה אל תגיד. תגיד קרוב, זאת עבודה של כל חייך, אבל אתה יכול לעשות את זה. יפה, אז מה זה מאוד? מאוד זה מאוד, בלי ארטיק, זה מאוד. אז אומר התניא, אל תשכח, רציתי להגיד לך שיש עוד נקודה. אתה, יש בתוכך את האהבה המסותרת. הטבעית. אתה הילד של אברהם, יצחק ויעקב. אתה חלק השם עמו. זה בכלל לא ארוך. זה קצר. רק זה לא מתגלה. זה חסום. לא עלינו, זה מתגלה ברגעים של מסירות נפש גדולה. ואני הולך לדבר, אומר האדמו"ר הזקן, על שתי דרכים. זו הארוכה, שהיא הנרכשת, הנלמדת, ההתבוננות, ואני הולך לדבר איתך הרבה מאוד על סגולתך, על מי אתה אדם, מי אתה בן ישראל, מה אתה? כל יהודי באשר הוא בכלל לא משנה איפה הוא עכשיו. אני הולך לדבר איתך גם על הארוכה, כאילו על הדרך הארוכה שהקדוש ברוך הוא מגיע אליך ורוצה שתגיע, וגם הקטרה. בסדר? זה שני פירושים ששניהם נקראים אצל התניא ארוכה וקטרה. כלומר, הסיסטמה תהיה כמו הסיפור עם רבי יהושע, בדרך לא קצרה וארוכה, אלא ארוכה וקצרה. נפגשנו כבר בקצרות ובארוכות, הפעם אני מציע ארוכה וקצרה. אבל מה אני הולך לעשות לך פה? להפגיש אותך בדרך ארוכה ובדרך קצרה. זה שני חלקים של התורה. זה יהיה הקרוב אליך הדבר, וזה יהיה הקרוב אליך הדבר מאוד. ושניהם, אתה תוכל להבין אותם. אבל כל הדרך שלך תהיה בעזרת השם יתברך. עד כאן. כותר את הספר, ועזרת השם, אחרי התפילה, ניכנס לה...